חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, הרוג ופצועים במהלך היום ירי נונטט ליישוב מרגליות שבצפון. מטוסי קרב תקפו היום בלבנון. בלילה האחרון פעלו כוחות צהל בשכם ופוצצו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בבקעת הירדן, שבו נרצחו בנות משפחת די, השם יקום דמן. סוגיית חוק הגיוס, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מציג את חוק הגיוס שלו, ולפיו רק 2,000 אנשים זכאים ללמוד תורה מדי שנה. כל השאר צריכים להתגייס, כך על פי החלטתו של יאיר לפיד. מי יהיה ב-2,000 ומי לא? על זה לפיד לא מצליח לענות את תשובה בחוק שלו, אבל בתוך כך במפלגות החרדיות נערכים להכרעת בגץ עם מגוון רעיונות שעל הפרק, וכולם אומרים יהיה קשה הפעם לחוקק חוק שיסדיר את המצב וישאיר אותו על כנו. לקראת הבחירות בסיבוב השני בעיר בית שמש, והרבנים הספרדים בעיר באים בזה אחר זה למועצת חכמי התורה של ש"ס ומביעים את המלצותיהם לתמוך במי מבין המועמדים, אליזה בלוך או שמואל גרינברג, נציג דגל התורה מול נציגת הציונות הדתית בבית שמש. הסיפור הזה הופך להיות דרמטי ביממה האחרונה, אחרי משלחות של רבנים, ראשי כוללים, בתי כנסת ועוד ועוד אל רבני מועצת חכמי התורה של ש"ס. נביא דקונים מהעניין הזה. בארצות הברית ניצחון חשוב לנשיא לשעבר דונלד טראמפ. בית המשפט העליון האמריקני קובע כי הוא כשיר להתמודד בבחירות לנשיאות, וכך מאשר ונותן אור ירוק לריצתו הסופית של טראמפ לנשיאות ארצות הברית בפעם השנייה, כשהפעם הסקרים נוטים לטובתו. בהמשך על עוד עניינים, סבב מינויים בצהל בעקבות המלחמה ובצל המלחמה, נדבר גם על הטבות במשכנתה שניתנים למשרתי המילואים, החלטה שמתקבלת היום, מעגל הזכאים מתקרב, מתרחב סביב העניין של משרתי מילואים, וגם ננסה לחתום עם פורום משפחות החטופים שממשיכים להיאבק למרות הציפיות והתקוות שדוחות מדי יום עם כל עסקה שלא מתקדמת, והם נחושים לראות את יקיריהן בבית. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר ויוסי בן חיים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם מה שקורה בצפון. ירי טילי נונטט מסיבי לעבר יישובי הצפון, חלק מן הטילים פוגעים ביישוב מרגלית, שם לצערנו יש גם אדם אחד שנרצח, נהרג מהירי הזה, ועוד 7 או 8 בני אדם נפצעו. קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
בתגובה לירי הזה, מטוסי חיל אוויר תוקפים בדרום לבנון, העצימות נשארת כמו שהיא, אבל חיזבאללה משתדל לצערנו הרב לנסות במשך כל שבוע לפגוע במי שהוא יכול בצורה מדויקת.
נכון, אז קודם כל נדגיש ונאמר שהירי הזה היה מכוון כלפי אזרחים ולא כלפי כוחות הביטחון, בניגוד לכל מיני דברים אחרים שפורסמו. אכן, טיל שפוגע בעובדים תאילנדים, עובדים זרים שעובדים במטעים באזור מרגליות, הורג תאילנדי אחד עובד זר, פוצע עוד 2 באורח קשה. גם לפני כמה דקות, אבי, כדי שנהיה מעודכנים, מעבר לכל הדברים הנרחבים שתכף נדבר עכשיו, גם לפני כמה דקות חדירת כלי טייס עוין, זאת הייתה תמונת המצב, ייתכן שהוא יורד, ייתכן שעדיין האירוע הזה בבדיקה, בכל מקרה כדי שנסגיש למאזינים שלנו מה היה. הזכרת קודם בפתח הדברים שלך 2 נקודות, אני רוצה להדגיש אותם גם כן. תחילה לרצועת עזר, שמה נמשכת הלחימה עוד יותר מאשר הייתה, בייחוד בחלק מערבי של חאן יונס, שם מוגדה 98 פועלת בשתי הימות האחרונות, ותשמע מספרים, למעלה מ-8,000 פלסטינאים התפנו משם בעקבות מה שדיברת אתמול בערב, שדיברנו אתמול בערב, על אותו מטח של חיל האוויר, אותה פעילות מסיבית של חיל האוויר, במשך 10 דקות, 50 מטרות, המחבלים שם יוצאים גם כן מאחורים שלהם, למעלה מ-40 מחבלים חוסלו, כ-80 מחבלים נתפסו שם במרחב הזה, ו-8,000 בני אדם נעים עכשיו במסדרון דרומה, זה כדי לאפשר לצהל הרבה יותר פעילות חופשית שם, הצליחו להגיע למרחק של 63 קילומטר במנהרות אסטרטגיות, היו בהם גם מחבלים, כרגע הנושא הזה גם כן נבדק. זה באשר לחלק הדרומי, יהודה ושומרון גם כן פעילות עצימה, עם 400 מחבלים שנעצרו, שחוסלו שם מאז תחילת המלחמה, עם 3,500 מחבלים, כולל פעילות שהייתה הלילה בטובס, זאת אומרת שהפעילות נמשכת, והדבר המרכזי שדיברנו עליו קודם, וגם אתה הזכרת אותו קודם לפני כמה דקות, העובדה שצהל עכשיו, החל מסוף השבוע, לראשונה אני יכול לפרסם את זה כאן, ב-7:05-6 דקות, צהל ביום חמישי-שישי הקרוב יוציא את הפקודה לתחילת התחקירים הפנימיים. צהל לא יכול לחכות הרבה זמן, לכן גם משבץ את הלוחמים החדשים, את הקצינים החדשים, כדי שלא ייווצר וקום, כדי שכל אותם קצינים טובים ואיכותיים ידעו אם הם ממשיכים בדרכם, אם לא, ויכשירו אותם לשלב הבא.
זה כאמור בעניין הזה, ותוך כדי המסע ומתן שהופסק לשחרור החטופים, אנחנו מקבלים גם דיווחים באשר ליחיא סינואר ומצבו, מנותק קשר או לא מנותק קשר, אבל בכל מקרה בחמאס אין תגובה להצעה האחרונה של ישראל. מה זה אומר, קובי? זה אומר שבאמת סינואר לא בעניינים, או שזה עוד דרך שלהם להקשיח עמדות במסע ומתן?
דווקא הדבר השני שלך, הספר של דברים היא נכונה, כשאיחי סונה רוצה ליצור קשר, הוא יוצר קשר שלא נתבלבל בך, כשהוא לא רוצה אז הוא יורד למחתרת ולא יוצר קשר, הם דווקא כן השיבו, הם השיבו מבחינתם שהם רוצים על כל חטוף, הם רוצים עוד 300 משפחות שתעבורנה מדרומה של רצועת עזה לצפונה, מאוד חשיבות גדולה יש לחמאס כמובן להראות שהם מתחילים להחזיר את החיים למסלולה מצפון רצועת עזה, לכן יש קשר, יש תשובות, הם לא כמובן מספקות את ישראל, אבל המסע ומתן איפשהו מדשדש ולפעמים גם הוא קופץ, לא ברור כל העניין כאן הוא עומד, לפי המידעים שאני מקבל דווקא מהאמריקנים שאיתם אני משוחח, יכול להיות מצב שדווקא בתחילת שבוע הבא כן פריצת דרך, כי גם לחמאס, גם לישראל יש אינטרס גדול להגיע לעסקה כזאת בתקופה הזאת.
קובי פיקלר, תודה לך, בשורות טובות, להתראות.
תודה, ערב טוב.
עוד מעט על חוק הגיוס וגם על מה שקורה בתוך הממשלה, גם בעקבות נסיעתו של השר בני גנץ לוושינגטון, וגם בעקבות ישיבת הממשלה שנערכה אתמול, עם עוד הדלפות כרגיל שיוצאים החוצה לתקשורת, אבל נעסוק באלה עוד מעט, כי אנחנו נמצאים שבוע, אפילו פחות כבר משבוע, לבחירות בסיבוב השני. לרשות הערים שבהם יש מועמדים בסיבוב השני, ערים שבהם לא הוכרע מי ראש העיר בבחירות האחרונות. בין הערים הללו כמובן נמצאת העיר בית שמש, ואנחנו עם ראש עיריית בית שמש, הגברת אליזה בלוך, שלום וערב טוב.
ערב מצוין.
אז לקראת יום ראשון, בוודאי שאצלכם המאמצים במטה זה לנסות ולגייס עוד ועוד תומכים, לומדים את המפלחים את התוצאות שכבר התרחשו, כשאנחנו מדברים על גיוס או תומכים, זה בוודאי ניהול מסע ומתן עם כולם, נכון?
אנחנו מנהלים מסע ומתן עם כולם, וגם עסוקים להוציא עוד אנשים מהבית, צריך לקחת בחשבון שזאת מערכת בחירות מאוד מאתגרת מבחינתנו, בתוך אווירה של מלחמה, לא ניהלנו פה קמפיין רגיל, כמו שאנחנו רגילים לעשות עם חגיגות ושמחות, ולכן הוא קמפיין יותר רגוע, יותר עדין, וחלק מהאתגר הוא להגיד לאנשים, נכון, הסיטואציה מורכבת, אבל בכל זאת צריך להתגייס ולצאת, כי זה חלק מהסיפור.
כן. טוב, במגזר החרדי לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות שמערכת הבחירות הזו היא מפלגתית. אלה עושים דיל עם זה בבני ברק, ואלה עושים דיל עם ההוא באלעד, ובתמורה מקבלים את בית שמש, וכך סגרו גם בביתר, והעסק הזה ככה מתגלגל, וכל אחד משתייך לרבנים שלו, ותומך על פי דעתם. איך מנהלים מסע ומתן כזה, כשהכל מפלגתי, עדתי הייתי אומר, ואת נמצאת לכאורה מחוץ לסיפור הזה, וצריכה להביא את מי מן הצדדים לתמוך בך, ש"ס, חסידות גור, ופלגים אחרים?
אני חושבת ש זה בדיוק מה שבית שמש צריכה היום. אני חושבת שהמודל של משה ליאון בירושלים אומר שכשיש כל כך הרבה פלגים ומאבקים וכוחות, בסוף העיר הזאת צריכה ניהול מקצועי, ניהול של מישהו שהוא ענייני, ללא מסו פנים, אם יש לך כיפה שחורה או סרוגה או שקופה, להיות ביושר עם האנשים ולתת להם את הטוב ביותר. ואני חושבת שזה מה שניהלתי לאורך כל הדרך, ואני חושבת שהתושבים אמרו את דברם גם. הם רוצים משהו שמשרת רק אותם, אין להם יותר כוחות לעוד דיל ועוד זה, אנחנו במקום אחר היום.
בקדנציה האחרונה זה לא סוד, היה באמצע הקדנציה משבר עם הקואליציה ו- ומפלגות שפרשו והופרשו. כל זה קרה על מה? על רקע הדילים עליו? על רקע הסיפור הזה?
אני חושבת שזה היה חלק מהעניין. חלק מהאנשים שחשבו שפותרים בעיות בעוד דיל ובעוד עסקנות, ואני חושבת שרציתי להגיד לציבור, יש פה ראש עיר, שהדבר היחיד שמעניין אותה זה האינטרסים שלכם, כתושבים. אין לי עניין אחר. אני קמה בבוקר, בשמחה גדולה כדי לשרת את התושבים שלי, ולתת להם את המקסימום, ואכן חלק מהמפלגות נשארו לעבוד באותה רוח, והיו איתי לאורך כל הדרך, וחלק למשבר וחזרו.
מה את אומרת לתושבים בבית שמש שהם חרדים, והם אומרים, אנחנו חושבים שראש עיר חרדי יבין אותנו יותר, הוא בא מתוכנו, הוא אולי יכיר יותר את הצרכים שלנו, מאשר ראש עיר שאינו חרדי, עד כמה זה באמת משנה?
אני חושבת שבית שמש צריכה ראש עיר שעוסק במה שחשוב לתושב. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. גם בצרכים שהם, דרך אגב, בעיניי גם תושב חרדי, הגיע הזמן שיזכרו שהוא צריך גינת משחקים ורחוב נקי ותעסוקה ומסחר ומנהל תקין. בעיניי גם אלו הם נושאים חרדים. אבל גם בנושאים שהם יושבים על התפר, שהם כאילו רק חרדיים, אז אליזה בלוך בנתה בקדנציה שלה 6 מקוואות, זה לא מעט, ומאות כיתות ותלמודי תורה וסמינרים, ודאגה לשיבוט של בנות בסמינרים.
ואז באים הרבה מאוד תושבים להתאכלס ברמה ד' וברמה ה' העתידית, וכולם צריכים בתי כנסת בבת אחת, וכולם צריכים את שירותי העירייה בבת אחת, ולא תמיד עיריית בית שמש ידע לעמוד בדרישות ובצרכים. זה מביא אנשים לפינות, לעמוד בקצה, ובקצה אנשים עוברים על החוק, בונים מבנים לא חוקיים, פולשים לשטחים לא חוקיים וכולי.
קודם כל, הכל מורכב. בית שמש היא עיר עם קצב הצמיחה הכי גדול בישראל. הצלחנו, ובאמת אמרת רמה ד', צריך לקחת בחשבון שלפני 5 שנים השכונה הזו הייתה יער, או הר טרשים בעצם בשלב הזה. תוך 5 שנים נבנו ביחידות דיור רבות, כבישים, מדרכות, מקוואות, טיפות חלב, בתי ספר, גני ילדים, בתי כנסת. אכן, לא כל הצרכים מולאו, ועדיין הקצב היה מהיר, דרך אגב, הרבה יותר מהיר משכונות שנבנו בעבר בעיר שלנו, ובאמת יש צוות מקצועי שנתן את נשמתו, כדי שהתושבים יקבלו את הטוב ביותר. ואני חושבת שזה היעד, להגיד לך שאני חושבת שהכל מוצלח, לא, יש לנו עוד הרבה דרך ארוכה, וזו הסיבה שאני מתמודדת לעוד קדנציה, כדי לייצר הזדמנות באמת לתת לתושבים את הטוב ביותר באופן מלא, כולל פעילות תרבות, כולל מתנס בשכונות החדשות, כולל טיפות חלב, כולל בתי כנסת. ברור שלא הכל מוכן, וזה חלק מהסיפור, ואני חושבת שהמרוץ שניסינו לעשות, גם לטפל בתקלות וגם לקדם דברים בקצב מטורף, עכשיו הוחלסו שם אלפי אנשים. אותי זה מאוד מרגש.
טוב, אני רוצה לסיים באמת בשאלת השאלות. בסוף, שומעים מאזינים חרדים, בסוף, הרבנים עוד לא הכריעו, לפחות לא רבני שס, כי זאת המפלגה שהריצה גם את הרב משה אבוטבול לראשות העיר, שהגיע למקום השלישי, כמעט ככה נושק בהפרש של כמה מאות קולות לפה לשם. אם כל המסה הזו תתמוך בך או תתמוך בשמואל גרינברג, זה מכריע את הבחירות. והם מאזינים לך שם ואומרים, אוקיי, אנחנו שומעים הדברים נחמדים, אומרת את ראש עיר ואומרת התושב לנגד עיניי וזה בסדר, אבל בסוף יש גם אווירה רוחנית של עיר, יש גם צרכים, יש ויכוחים על רקע אידיאולוגי, על מה שנקרא יידישקייט, ודברים כאלה. זה תחומים שאת למשל תסכים לתת וטו, או למנות רבנים, אתם תכריעו בנושאים האלה והאלה, או שגם פה אנחנו צפויים להיות בקדנציה הבאה, עימותים וויכוחים על דברים שקשורים לנושאים הרוחניים, נקרא לזה.
בוא עם יד על הלב, תגיד את האמת. בכל תחומי היידישקייט של העיר הזו, בית שמש עשתה קפיצה גדולה השנה. בחינוך, במוסדות, בתלמידים שקיבלו חינוך מצוין, בבינוי לשכונות חרדיות, במקוואות כמו שאמרתי קודם, באמת. ואסור, אני חושבת שהתורה שלנו והרבנים שלנו הם דבר קדוש וגדול. ואסור להכניס דווקא בשם מערכת הבחירות, להכניס את היידישקייט כקרדום לחפור בה. התושב החרדי כחרדי קיבל במשמרת שלי הרבה יותר ממה שהוא קיבל אי פעם. ובאמת אני אומרת את זה באופן אמיתי. גם התושב הספרדי, וגם התושב הליטאי, וגם התושב החילוני, וגם התושב הדתי הלאומי. באמת, בואו נסתכל על העובדות, בלי רעשי רקע של מי שהיה לו עניין להלעית את האווירה. ובואו נזכור איזה עברה הייתה בבית שמש לפני 5 שנים. המון מאבקים, להפך. המון קרבות והמון מאבקים של חרדים חילונים. העיר נרגעה. העיר נרגעה כי באמת עבדנו קשה כדי לתת את הצרכים של כל אחד. גם ברמת הפרט, במאבק הקשה שלי, שלא יהיו בנות, לא יקבלו אופציה ללמוד בסמינר.
כן, בנות ספרדיות, הסיפור על רקע הגזענות, כן.
כן, לא השארתי אף אחד בבית. זה בין היידישקייט, אם אתה שואל אותי. זה יהדות. לא לוותר לאף אחת. ולתת את המקסימום, וכל ברוח טובה. וזה מה שהעיר הזאת צריכה. אין שום סיבה שבעולם להכניס את העיר חזרה למאבקים. ואני חושבת שזה כולנו יודעים וזה כולנו רוצים. העיר בתנופה גדולה של עשייה, של בנייה, של התקדמות. לא עוצרים כזה דבר באמצע.
ראש עיריית בית שמש, הגברת אליזה בלוך, תודה רבה על השיחה כאן, ונמתין גם להכרעת הרבנים, לפחות מצידה של ש"ס שטרם קיבלה הכרעה, וגם יום ראשון, הסיבוב השני.
אני חושבת שהם יודעים מה התושבים רוצים, ואנחנו יודעים מה טוב, ואני סומכת עליהם שיהיה טוב בעזרת השם, ושנמשיך לקדם את העיר הזו. בסך הכל מדובר בעיר מהגדולות בארץ היום, כמעט 180 אלף תושבים, נמצאת בקצב צמיחה מרגש, ואין סיבה שהיא לא תמשיך לחגוג.
שיהיה בהצלחה בכל מקרה. יום ראשון, הסיבוב השני, הבחירות, זה לידיעת מאזינים שלא עוקבים, לפחות שידעו שצריך לבוא שוב לקלפי ביום ראשון. תודה רבה, להתראות. נמשיך עם בית שמש, אתמול שוחחנו עם שמואל גרינברג, הרב שמואל גרינברג המועמד של דגל התורה לראשות העיר, אבל בתגובה לדברים כאן שאנחנו שומעים, נביא עכשיו את איש קמפיין, מנהל הקמפיין של מטה הרב גרינברג. איתנו אברימי קרויזר, שלום אברימי.
שלום לך, ערב טוב. פשוט הרב גרינברג עסוק בעיצומו של המסע ומתן להביא אחדות לבית שמש, אז אני אאלץ להגיב כאן במקומו.
מסע ומתן להביא אחדות לבית שמש זה מן הסתם עם ש"ס. והשאלה היא...
לא רק עם ש"ס, גם עם ש"ס, כן.
כן, גם עם ש"ס, אבל בעיקר זה מסת המצביעים המשמעותית שתכריע בסוף את הבחירות. ואני שואל, כי הרי בסוף אם ש"ס תומכת באליזה בלוך וחסידות גור למשל תתמוך ברב גרינברג, עדיין אליזה בלוך תנצח. אז לכן אני קורא לזה מסע ומתן.
לא, אז תרשה לחלוק על הנחת העבודה שלך.
אני רואה את מספר המנדטים של כל קבוצה.
יש, הבחירות למועצת העיר בית שמש התקיימו, עליהם אין סיבוב שני, ומפת חלוקת המנדטים למפלגות קיימת, ואנחנו יודעים בדיוק כמה כל מפלגה קיבלה, והנתון החשוב הוא דווקא הנתון ש-17 חברי מועצה, שזה למעלה משני שליש, הם חברי מועצה חרדים מהמפלגות החרדיות, ולכן האחדות יכולה וצריכה להיות עם כל המפלגות החרדיות.
כן, ברור שעדיף לעשות אחדות עם כולם. כן. זה בסדר, אבל כשאני מדבר למשל על סיעת ספציפית, ואני מדבר על סוגיית האחדות, אז אני אומר, אולי צריך קודם כל בזירה הזאת לעשות אחדות כלל ארצית, אתה יודע. זה לא הסיפור של בית שמש, אני שומע משעס שהסיפור בכלל ארצי.
אני מכבד אותך ואת מה שאתה שומע משס, אני מתאר עצמי שהסיפור הוא באמת כפול, זה לא סוד שעברנו מערכת בחירות בהיבט הפנים חרדי קשה וכואבת, ובהקשר הזה דווקא יש הזדמנות לעשות תיקון כפול בבית שמש, באמת גם תיקון לרמה הארצית, וגם לדעת באמת להתאחד לטובת בית שמש, לטובת התושבים של בית שמש, ושם האחדות היא בהחלט נצרכת, נדרשת ומחויבת המציאות בעיר שבה, כמו שאמר בשעתו יושב ראש אס הרב אריה דרי, שהחלוקה הזאת שבה לוקחים את הציבור במקום שהוא שני שליש מתושבי העיר, אין שום סיבה שהנציגות החרדית לא תצליח להתאחד סביב מעמד חרדי.
כן, אוקיי, טוב, תשמע, זה ניתן לשס לעשות את ענייניה, והיא תדע לומר את דברה באמצעות מועצת חכמי התורה שלה.
לא, שנייה, אז בוא נעשה סדר. זה בסדר שאתה תגיד את זה, אבל אתה זה ששאלת, ולכן זה שאני זה
שאני... כן, לא, בסדר גמור, אתה יודע. אני יכול להביא דבר, אני יכול פה לומר את מה שהם אומרים, ואת מה שהם מתדרכים, אתה יודע, את אנשי התקשורת מאחורי הקלעים, אם היא נחתום בדגל התורה, אין לנו אמון, אין משמעות להסכמים, ראש העיר יהיה עוד הפעם שייך לציבור הליטאי, עוד הפעם יהיה בעיות עם הסמינרים והבנות וכל הסיפור, זה אנחנו מכירים.
אז הנה הזדמנות לומר בצורה ברורה ומפורשת, הרב שמואל גרינברג הוכיח את עצמו גם כמנהל אגף החינוך החרדי הגדול ביותר בארץ, אגף החינוך הגדול בארץ, אתה מתאר לעצמך שאני מכיר מה זה עיריית ירושלים, מעל 100,000 תלמידים, לא נשמעה טענה לאורך כל שנות השירות שלו בעיריית ירושלים על איזושהי אפליה, על איזשהו הם בעיה של בנות. אם זה טופל גם אצלך פה בשידור, הם יחד עם ראש העיר משה ליאון ויחד עם נציגי שס בעיריית ירושלים, כך שסתם להגיד זה בסדר, משה אבוטבול, הרב משה אבוטבול התמודד בראשות עיריית בית שמש ולא עלה לסיבוב השני, וזה בהחלט בסדר גמור, גם ההתמודדות וגם התוצאה, וכל אחד רוצה אולי שהנציג שלו, שהמפלגה שלו, הוא זה שיהיה עם ראש העיר. אבל יש נתון בסוף, עולים לסיבוב שני, עולים לסיבוב בעיר שהיא שני שליש ציבור חרדי, ואין שום סיבה בעולם שלא הצליחו וצריכים לשלם את מה שצריך לשלם פוליטית, ועד רבה הזדמנות גם לשלם ערכית וחברתית על איחוד המחנה, נמצאים לפני אתגר של חוק הגיוס, נמצאים לפני אתגרים ארציים באמת גדולים ומשמעותיים לציבור החרדי, והסיבוב השני בבית שמש הוא דווקא הזדמנות לעשות שלום, לשלם על השלום ולעשות שותפות חרדית שתהיה הכי טובה. ובמקרה גם הקשבתי לגברת בלוך, עם כל הכבוד והרספקט, שמואל גרינברג נחשב כמקצוען, כמנהל בחסד, משימתי, ענייני.
כן, אבל לא, אתה יודע, בשעס לא, הטענה היא לא על שמואל גרינברג, אלא על אנשים אחרים במועצה שאיתם כבר עבדו בחמש שנים האחרונות, והם מתארים, לפחות רבנים ספרדים, ראשי קהילות, שעולים היום לחברי מועצת חכמי התורה ושוטחים בפניהם את הטענות הללו.
אני מכיר גם טענות הפוכות של רבנים ספרדים שחושבים ששמואל גרינברג התנהג איתם ביושר, גם בבית שמש וגם
לכן אני אומר ששמואל גרינברג זה לא הסיפור.
לכן אמרתי, בלי קשר, לא, התייחסתי לשני דברים. יש התייחסות לחלק הפנימי של מי יהיה הנציג, זה כנראה לא יהיה ספרדים איתם שס, כל השאלה במי שס תתמוך, והאם במועמד חרדי או במועמדת אחרת. זה פעם אחת. פעם שנייה אני מדבר, כן, אם נסתכל לרגע על העיר בית שמש עצמה, על האתגרים שלה, על המקוואות שחסרות ברמה ד', על השירותים העירוניים שעדיין חסרים, כמו שאתה בעצמך הזכרת ברעיון לגבי השאלות, לגבי איך פותרים, מהם סדרי עדיפויות בעיר שוב ששני שליש מתוך החרדים, ואנחנו זוכרים גם את התוצאות של הבחירות הקודמות, איך היא ניצחה ולמה היא ניצחה ולמה הרב אבוטבול הפסיד יותר ממה שהיא ניצחה. וחלק מזה זה גם להסתכל על תושבי בית שמש, על טובת תושבי בית שמש, ואני חושב שההזדמנות עכשיו גם לעשות שלום וגם לעשות אותו טוב, לעשות מקצועית, להוכיח שאפשר אחרת, אפשר במקצועיות, אפשר באמונה, ביושר ובשותפות אמיתית, בהחלט מגיע טוב. לבית שמש וגם לכל הציבור החרדי.
בוא נניח רגע לבית שמש, אתה יועץ תקשורת ותיק הרבה מאוד שנים וגם מכיר את הסיטואציה שיש ערים מעורבות שבהם לפעמים טובת העיר זה דווקא ראש עיר שלא משוייך, לא לדגל, לא לשס, לא לגור, לא לחסידות כזו או אחרת, והוא בא באמת ניטרלי, מסתכל על כולם באופן שוויוני, ונותן לתושבים את מה שהוא צריך, עיין ערך גבעת זאב, שדגל התורה עכשיו תמכה במועמד, על בסיס הטענה הזו. במשה ליאון, היהדות החרדית תמכה לפני חמש שנים, על בסיס הטענה הזו. וזה לאו דווקא עכשיו קשור לבית שמש. עכשיו שאנחנו עוסקים בבית שמש, אז הנושא הזה חוזר להיות נידון. מה אתה חושב על זה מניסיונך?
תראה, צריך להבחין מה זה עיר מעורבת. בית שמש היא אמנם עיר מעורבת, אבל היא עיר עם רוב חרדי מובהק, שגם אם מישהו יגיד שלפני 5 שנים היא לא הייתה כזאת, היום היא ודאי כזאת. אנחנו מדברים שוב על 17 מ-25 הם חברי מועצה חרדים, הם ממפלגות חרדיות, זה רוב מובהק. לא מדובר בעיר מעורבת שבהם החרדים הם לא רוב, ורק כשמפלגה אחת או שתי קבוצות, שתי מפלגות, ואז השאלה במי לתמוך, ואז כל אחת עושה את האינטרס שלה, ויש שאלה עקרונית, האם במקום כזה צריך להילחם, ועל מה צריך להילחם, ולבחור את המלחמות, וזה בהחלט סוגיה חברתית ותורנית. אבל בהקשר של עיר שבה יש רוב חרדי מובהק, ללא שום ספק, אם יש משהו שמוסכם על כל ראשי הסיעות החרדיות, במפלגות הארציות, גם בבית שמש וגם מחוץ עליה, זה שבית שמש יש בה רוב של מעל 70%, ראינו את זה גם בתוצאות הבחירות לפני שבוע, איך אמרת? הם כמעט 20,000, 19,965 איש הצביעו לשמואל גרינברג, 17 ומשהו הצביעו לרב אבוטבול, זה לבד מתוך מספר של 19,000 או 18 ומשהו לאליזה בלוך, זה לבד אומר את התוצאה, יש תוצאה מאוד ברורה של שני שליש, גם
במועצת... אגב, אתה סופר גם את רשימת דרך בתוך הנציגים החרדים, אני שם לב, למרות שהם תומכים באליזה בלוך.
לא, הם לא תומכים באליזה בלוך, זה לא נכון לומר, חד משמעית. א', מצביעי דרך התפלגו בהצבעתם, חלקם הצביעו
לרב
גרינברג, ואפילו במספרים שהפתיעו אותנו, הפתיעו אותנו ולטובה, ובהחלט בכל מקרה, לא משנה מה הם הצביעו, הם עדיין ציבור חרדי, ומספרים בהחלט הם ונציגיהם, הם לא רק קשרים לבוא בקהל, אלא ראויים לכתחילה לבוא בקהל, מפלגה חרדית שמצהירה על זה, על שייכות לציבור החרדי.
זה בסדר, זה בסדר גמור, לא, כשסופרים בסוף חברי מועצה וזה, צריך לקחת את הכל בחשבון.
נכון, דרך זה לא
הליכוד. זה לא הליכוד. ובוא נעשה בסוף,
זה לא שלום אדרי.
בוא נעשה רגע בסוף, אתה יודע, נשים רגע בצד את כל השמות ואת כל האנשים, כי כל שם שאתה אומר נצטרך אחרי זה להביא תגובתו, אז תניח לנו מזה. בסופו של דבר מועצת חכמי התורה של ש"ס תכריע עד יום ראשון במה היא תומכת, יש מסע ומתן מתקדם.
אבי, בבקשה, ברית כרותה השפתיים, אפשר לקבל אחר קודם? לפני יום ראשון, לא שזה...
אתה יודע, אני... בוא, מה, אתה רוצה שאני...
אנחנו במתח, לא?
שדופר מועצת חכמי התורה? אני יודע שהם שומעים את... אתה יודע...
אני מקווה שהמסע ומתן הבשיל...
אני ניסיתי היום, אני אומר לך את האמת, אני ניסיתי היום להפוך את העולם כדי לנסות ולמצוא איזשהו בדיל מידע, מה הכיוון, מה לך הרוח, אתה יודע, לצאת פה עם איזה כותרת, עם איזה אמירה. האמירה היחידה ששמעתי, אנחנו שומעים את רבני הספרדים בבית שמש, עולים לרגל למועצת חכמי התורה ואומרים, פשוט נכנס רב, שואלים אותו, את מי אתה רוצה, גרינברג או בלוך? ופחות או יותר ככה יקבלו שם את ההחלטה, ומעניין שיש רבים מהם שאומרים אליזה בלוך, זה סתם מעניין, כן.
אבל... אז זה שוב, זה בסדר כאמירה בהמה, מכיוון שגם אני כעת לא יכול להגיד ולהשתמש סתם בשמות של רבנים, ישנם רבנים שדעתם כבר...
כן, כן, יש לפה ולפה, אבל אני אומר שזה לא מוצר חד משמעית, כי יש מועמד חרדי, אז על אוטומט כולם איתו.
מיעוט רבים שניים, גם אנחנו יודעים כבר את דעתם של חלק מחברי המועצת שפורסמה, אבל שוב, זה לא מקומי, אני לא מגיע ממקום של חלילה להתערב, אפילו לא בדיון, בטח לא הם באמירות סתם באוויר, וברור, מה שמועצת חכמי התורה של ש"ס תחליט, זו דעת תורה לתלמידיהם.
צריכים לחשוב גם על היידישקייט של העיר.
אין ספק, צביון העיר עומד על הפרק, סדרי עדיפויות, המחסור עדיין במקוואות בשכונות החדשות, שהוא קיים וכואב, הם בצורה מאוד קשה.
זה דברים אבל שאפשר לסגור בהסכמים, שני הצדדים, אתה יודע, בסוף ההכרעה כאן תהיה, האם הולכים על שלום ארצי, אחרי מה שקרה באלעד, או שהמתיחות הזו עדיין תהיה קיימת גם בבית שמש, זה בסוף הסיפור.
אני חושב, אני בטוח שאתה לומד אף הימי, ואתה מכיר את הסוגיה של הילך. באלעד, בהחלט, ש"ס ניצחה, לפי אותה חלוקה שאותה ביקש הרב אריה דרעי לעשות, עוד בשעתו, עוד בתחילת מערכת הבחירות המונציפלית, החלוקה על בני ברק, על ביתר, על אלעד, על בית שמש, ולכן אך טבעי שגם בהקשר הארצי יש אפשרות להתכנס למיטב ידיעתי, זו גם הכוונה של ראשי המפלגות החרדיות שיושבים כעת על המדוכה, על מנת להביא שלום באחדות בבית שמש, שתביא בעזרת השם שלום בציבור החרדי כולו, ובאמת, כמו שהוזכר, אנחנו ראויים לזה, בית שמש זקוקה לזה, אנחנו רואים לזה, וברמה הארצית אנחנו ודאי זקוקים לזה.
זהו, אז זה נחדד, זה כל השאלה. בסוף לתושבי בית שמש יבחר ראש עיר א' או ב', יהיו הבדלים מינורים לכאן או לכאן, איפה שיצטרכו לבנות, תבנו.
לא, זה סיכום שלך,
לא.
הסיכום שלי.
בסוף התושב משלם ארנונה ומקבל את הצרכים שלו, כן, הרי גם עליזה בלוך בנתה מקוואות.
לא, אז אני אשמח לפתוח את זה, כי זה גם נאמר בראיון עם עליזה בלוך. השירותים הם בכלל בבית שמש, עיר ללא תעסוקה, עיר שקדנציה שלמה, מגיע ראש עיר ומבקשת את אמון הציבור שוב לקדנציה נוספת, ולא מציגה הישג ברמה המונציפלית, לא בתחום התעסוקה, לא בתחום שיפור התחבורה, לא בתחום השירותים העירוניים, התשתיות, שכונות חדשות שנבנו ועדיין הם בורות בכבישים, ועדיין חסר מקווה ברמה ד' ובמקומות נוספים.
אברי מקרויזר, 100%, מקבל הכל, הכל בסדר. אנחנו כבר עמוק בתוך תעמולת בחירות, זה בסדר?
לא, אבל...
אני אומר שבסוף, סך כל הנקודה...
המועמד שאני מייצג ומדבר בשמו, זה מועמד שהוכיח את עצמו כמנהל מקצוען, מנהל ישר, מנהל שעובד בתוכניות עבודה, מנהל משימתי שמכיר את המערכת, והגיע הזמן לעשות קידוש השם, ולתת צ'אנס גם להגיש חרבי להוכיח מקצועיות.
לי כותבים שברמה ד' נפתחו לבד 3 מקוואות, ולא חסר שם איזה, ואחרים כותבים, זה לא נכון. וחלק, עזוב, אתה יודע, כל תושבי בית שמש עכשיו תוססים, וכל אחד לצד שלו, תניח, בוא תניח לסיפור הזה, כי אני אומר לך שוב,
להבנתי,
להבנתי האירוע בבית שמש הוא הסיפור הארצי.
אתה יכול לדבר עכשיו עם הרב אבוטבול, הוא הרי כבר לא יהיה ראש העיר. אתה יכול לשאול אותו, כמה מהכיתות שהיא מתפארת, שהיא בנתה, הוא הביא במסגרת הסכם הגג, והוא הביא במסגרת הסכמים התקציביים שלו, ואם הוא היה ראש עיר, הוא היה בונה אותם, וכמה היא הביאה חדשים, ואתה תגלה מספרים מאוד קשים, ואתה תגלה חוסר עונים, אתה תגלה שבית שמש החזירה במסגרת החלטת ממשלה האחרונה לקיצוץ,
ולמרות כל זה אני אומר, ולמרות כל זה אני אומר, ועם זה אנחנו נחתום,
זה לא עוול,
שבסוף הסיפור כאן נופל על גבם של בית שמש, אבל הסיפור פה הוא ארצי, ואם הסיפור הארצי הזה ייפטר, בבית שמש יהיה אחרת, ואם הסיפור הזה לא ייפטר, אז בית שמש יהיה הפוך.
ואני עדיין אומר שאתה צודק, ועדיין אפשר גם לקחת בחשבון את תורת
השבי בשמת
וביטוח
חיים בשמת,
וזה חשוב, ולכן נחדד שמוטלת על ראשי הציבור החרדי לעשות שתי משימות, לעשות שלום באמצעות טובת העיר בית שמש, ולבחור במועמד חרדי שיוביל את העיר, שיש בה רוב חרדי, בצורה ברורה, שבעזרת השם אין ספק שזה ישפיע גם על השלום בציבור החרדי כולו, בקרב העסקנים ובקרב המפלגות.
טוב, אחד האישים שהזכרת כאן בראיון כבר כותב שהוא רוצה להגיב, אז אנחנו תוך כדי אומרים לו שיגיב את הדברים שלו בכתב.
מי הזכרתי?
הזכרת כל מיני נציגים, הוא מועצת העיר, זה הליכוד וזה לא הליכוד, וזה חרדי וזה לא חרדי.
כן, אבל לא הבאתי לא ציטוט ולא האשמה, רק...
כן, אני ממתין לתגובה, אם תהיה תגובה בכתב, נביא אותה, הכל בסדר,
אברהם. אם מפלגת הליכוד, לא, אני רק רוצה להבהיר, אמרתי שמפלגת דרך היא חרדית, ומפלגת הליכוד לא. ואם יש מישהו שרוצה להגיב על זה, אני...
נגיד ההפך שיגיב, כן. אברהם מקרויזר, תודה רבה לך, מטה הבחירות של שמואל גרינברג, הרב שמואל גרינברג,
ראשות עיריית בית שמש.
ערב טוב, להתראות. כן, הסיפור הזה מוציא קצת אמוציות, כי בסופו של דבר לא התקבלה עדיין החלטה במועצת חכמי התורה של ש"ס לגבי הכרעה, ומי מבין חברי המועצה שרוצה להגיב לדברים מוזמן לכתוב בתגובה, נקרא דברים בכתב, כי אי אפשר פה לראיין עכשיו את כולם על בית שמש. אתמול שוחחנו עם הרב גרינברג בעצמו, שאמר פחות או יותר את הדברים שאומר עכשיו אברי מקרויזר, אבל שמענו את זה מפיו. ראשת העיר עליזה בלוך אומרת גם היא את דברי הערב, אז ככה שאנחנו נותנים באמת במה לכולם, למרות שיש שם מתיחות גדולה, ואני אומר לכל העסקנים המקומיים, זה קצת מעליכם, יש פה אירוע מתגלגל בין ש"ס לבין דגל התורה, ועל זה זה ייפול ויקום, ומועצת חכמי התורה תקבל את החלטתה, האם היא תומכת ברב גרינברג או בעליזה בלוך, כל סוגיית האמון וההסכמים והחתימות, כל מה שמתדרכים משס, רבותיי, לכל הדוברים העיקרים משס, אתם מוזמנים לעלות לשידור ולהגיד את הדברים בקולכם. אנחנו לא איזשהו צינור שככה מתווך את הדברים. אז במטוטה, התכבדו הדוברים לדבר בשידור ולהגיד, אם יש לכם בעיה עם דגל התורה, עם הסכמים, עם אמון, בואו תגידו את זה כאן, במקום שאנחנו נצטרך להיות מתודרכים ולשאול את זה באמצעות שאלות ולשמוע תשובות מהצד השני. כל דובר שפונה אלינו זה אנשים שיודעים לדבר היטב כאן במהדורה, ועושים את זה במשך השנה, ויכולים לעשות את זה גם הערב. אז זה לקראת הכרעה בבית שמש, נצא לפרסומות ונמשיך.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין, אבי בלום, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
סיימנו עכשיו שיחה גם עם אלי זבלוך וגם עם מתי גרינברג. בסך הכל מדובר בבית שמש, אירוע שביום יום היה אמור להיות מינורי בשולי החדשות, כשמדובר במלחמה וקבינט ובני גנץ בוושינגטון, תראו במה אנחנו מתעסקים, אבל זה מוציא הרבה מאוד אמוציות.
כן, תראה, יש כאן נושא מאוד מאוד עקרוני. אני חושב שבניגוד לבחירות המקומיות שהן כולם היו מיותרות והיה צריך לדחות אותן שלא התקיימו בזמן מלחמה, אבל אחרי שהן התקיימו, אז אין שום סיבה שלא יעשו סבב שני ויגמרו את הסיפור. עכשיו בואו נגיד למזמין מה מדובר כאן, מה נמצא כאן על כף המאזניים. תראה, לפני שבועיים נדמה לי שאריה דרעי עלה אצל ידידינו אבי בלום שנמצא איתנו כמה דלקה ואמר חד משמעית, אנחנו נתמוך בכל מועמד חרדי, גם אם יקראו לו משה אבוטבול וגם אם יקראו לו שמואל גרינברג, והוא אמר את זה חד
משמעית. הוא הוסיף, אני מקווה שגם הצד השני יתחייב כך. והוא לא סתם הוסיף את זה. כן, תמשיך בבקשה.
כן, אז על כל פנים יש כאן התחייבות, גם התחייבות הגיונית. ואני שומע גם כל מיני קולות שאולי צייצנים וכל מיני דוברים שטוענים, הרי גם בירושלים וגם במקומות אחרים הצביעו לפעמים נגד דתי-לאומי, בעד דתי-לאומי נגד חרדי. אז פה רוצה קודם כל לשים את הדברים על המקום. ירושלים היא לא עיר חרדית. היה פעם ראש חרדי, עיר חרדי אחד שנכשל, היה אחד שניסה להתמודד ולא הצליח. אז הלכו עם מי שיש לו יותר סיכויים, וזה אכן מה שקרה, וגם במקומות אחרים. אבל בית שמש נכון היום היא כמעט כמו בני ברק, כמו מודיעין.
לא, זה לא מדויק, רק שנייה, יעקב, שנייה, בירושלים, אם ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל היו תומכים ביוסי דייץ' לפני 5 שנים, הוא היה ראש העיר.
אבל העיר, נכון, אבל זה
בסדר, לא, בסדר, נכון, העיר לא חרדית, אבל מבחינת המספרים אתה אומר, הלכו עם מי שיש לו סיכוי, זה לא היה שיקול.
אני רוצה להמשיך את דברי יעקב. ואני לא מתעלם מהשיקולים הפוליטיים, ומזה שש"ס רוצים בסוף ביטחונות שהם לא יישארו בלי כלום, אבל אני חושב שאי אפשר ללכת 5 שנים אחורה, צריך ללכת 7 ימים אחורה, בגלל שאפילו פחות, בגלל שהרי כולנו יודעים שבצפת אם היו רוצים לחשב חשבונות, לא היה היום ראש עיר חרדי. הלכו שם למהלך, וגם מאחורי הפרגוד, אף אחד לא עשה חישובים מה יהיה לי ומה יהיה לך, הבינו שאפשר לשים ראש עיר חרדי, שמו. אני מקווה שבסוף, כמו שדרי בעצמו אמר, שכשיש כאן שיקולים של האם העיר תהיה בידיים חרדיות או לא, בשמואל גרינברג הוא לא איזה קנאי קיצוני, אנחנו יודעים, הוא אדם שיושב בתוך עמו, בוויז'ניץ אפילו אמרו שהוא לא נראה מספיק חרדי. אז אני מקווה שבסוף שהשכל הישר יגבר, אבל גם דגל התורה צריכה להיות נדיבה. היא לא יכולה ללכת עם הראש בקיר ולהגיד עכשיו, אלא שיש לנו מעמד חרדי, אתם צריכים לתמוך בנו בכל מקרה. זה לא עובד ככה בפוליטיקה. הם הלכו על מהלך, לא הצליחו להעביר בסיבוב ראשון, והם צריכים עכשיו לשלם מחירים.
בוא נאמר ככה, העיקרון חייב להיות שצריך להיות ראש עיר חרדי. עכשיו מותר להתווכח על המחיר, כמו שאבי אמר, ש"ס יכולה לדרוש את כל העולם, את כל המינויים, ודגל התורה תתמקח, ואנחנו יודעים, כשנכנסים לחדר של מסע ומתן עם רצון טוב ועם עיקרון ברור, בסוף מגיעים, אז עושים רוטציות. אגב, אני שומע שבש"ס יש דרישה עקרונית, שבבית שמש יהיה מהלך דומה לבני ברק, שיהיה רוטציה כבר ל-15 שנה מראש, נדע, 5 שנים אתה, 5 שנים מהזרם הזה, 5 שנים מהזרם ההוא, אני לא יודע אם את הדרישה תתקבל, כי דווקא בבני ברק המודל לא היה כל כך מוצלח, כי ראש עיר שמכהן ויודע שחליף אותו עוד 5 שנים לא מתאמץ, אבל אם רוצים, יש מספיק כדי חלוקה לכולם, תורת הרוטציות והחילופים, העיקר השאלה היא, האם יש רצון טוב או אין רצון טוב.
שיקיימו קודם הסכמים בטווח של מחר, ואחר כך נדבר על 15 שנים, הרי אנחנו נמצאים כאן גם בגלל כל הסיפור.
האירוע הזה של ההסכם זה האירוע, כן, בואו נשים, זה הסיפור.
אין אמון היום, מאף
זה לא, יכול לבוא ולמכור, אני ראש עיר מצוין, והוא יכול לומר, אני אתן לכם עד חצי המלכות, בסוף, אם מי שאתה לא סוגר דברים, אתה צריך נייר, ולמטה חותמים, ואם אין לחתימה איזו משמעות, אז האירוע בכלל במקום אחר. אוקיי, בואו נתקדם לעניינים אחרים, כי אנחנו נמצאים תוך כדי מלחמה. השר בני גנץ עושה את שלו, הולך עצמאית לוושינגטון. המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס הולך ומתעצם. יעקב, זה מוביל אותנו לבחירות בטווח המיידי?
אני מקדים רק את יעקב, אני נמצא בארצות הברית, אפרופו כשגנץ נמצא פה, ואני מתפלל לראות שזה בצד הסיפור עם טראמפ והסופר טיוזדי שאמור להיות מחר, וזה שבית המשפט מאפשר לו להתמודד. הסיפור הישראלי של המלחמה בעזה נמצא בראש מדורות החדשות כל הזמן, ממש צד לצד ליד הסיפור של הפריימריז. אני הופתעתי, אתה יודע, אמנם חלפו 5 חודשים, אתה חושב שזה כבר יהיה מאחורינו, זה ממש כל הזמן מככב בראש החדשות. יעקב, בבקשה.
כן, אבי, כן אבי, אני לא נמצא בניו יורק, אבל אני יכול להבין את הלוך הרוחות שם. זה לא בגלל שהסיפור בעזה כל כך מעניין, אלא בגלל שנמצאים ביידן וטראמפ נמצאים בפריימריס, והמצביעים המוסלמים עושים את המוות לביידן. זו הסיבה, לכן זה עומד בראש החדשות. אבל בוא נתייחס רגע לבני גנץ, האיש הזה שקיבל פתאום זכות וטו על חוק הגיוס, ומסתובב כמו טבס, כמו ראש ממשלה לעתיד. אני רוצה להתייחס קודם כל לנושא של חוק הגיוס, ועל זה שהוא קיבל זכות וטו. קודם כל אני רוצה להקדים ולומר, שההצהרה של גלנט שנפלה עלינו כמו רע מן השמיים, הייתה 7 באוקטובר של המפלגות החרדיות. ומה זה 7 באוקטובר? שהכל היה מול הפנים שלך, ואתה פשוט התעלמת. לא ההצהרה עצמה, אלא כל ההתנהלות בשנה וחצי האחרונים. הרי מה העבירו לפני שהממשלה הזאת קמה? העבירו את חוק טבריה, העבירו את חוק הנבצרות, העבירו את חוק דרעי, שהממשלה קמה, קודם כל התיישבו על הכיסאות, אחר כך תקציב, ואחר כך רפורמה, וכשהגענו לרגע האמת, קרה מה שקרה. אבל איפה היו שנה וחצי? זה באמת 7 באוקטובר, ואני מאוד מקווה שנצא בזה יותר טוב מה שאנחנו נמצאים בשביעי באוקטובר עכשיו. נכון לרגע זה, אני לא רואה פתרון.
יש הרי כמה מסלולים. מסלול אחד שהם מנהלים את השיח מול גלנט, שבתוך החדר הוא מדבר אחרת מאשר מה שהוא מדבר בחוץ. אבל אני ישבתי...
אבי, אני שואל אותך כמשפטן, עזוב, דיברנו עם גלנט בתוך החדר.
אני רוצה לומר, ישבתי השבוע בחדר.
סופה של בגץ.
ישבתי עם ינון אזולאי, נתן לי הגדרה טובה, אומר לי, כל מה שיספרו לנו זה סיפורים, אנחנו במצב של קריאת ים סוף. לפנינו הים, מאחורינו המצרים, כמובן באנלוגיה, אתה לא רואה שום מוצא מהסיפור הזה תוך כדי מלחמה, ונשאר רק לחכות ולראות לאן נתגלגל. זה מצב לא פשוט, יכול להיות אבל שדווקא זה שגלנט כורך את זה בבני גנץ ובגדי אייזנקוט, זה בסופו של דבר יהיה לטובתנו, כי אתה לא רואה שום מהלך שעובר, ברוב של ממשלת ימין צרה צרה, שלא הופך לנו לצרה צרורה עם המונים ברחובות, ואנחנו זוכרים מה היה אחרי הפיתורים של גלנט. אז גם את המצב הזה אנחנו לא יכולים להכיל. לכן יכול להיות שאם יהיה איזשהו הסדר ביניים, ילכו באיזושהי מחשבה, אולי עם אריאל אטיאס שיישב בתוך החדר, לא יודע, באיזשהו סוג של פתרון, שיוכלו להראות שמי שבאמת לא לומד, ואתה שומע דברים כאלה השבוע אפילו מפינדרוס, שמי שבאמת לא לומד, שילך להתגייס, כמובן מי שלא לומד, אני מדגיש, יכול להיות שמשם תבוא לנו אולי הישועה. כי גם אם אתה חושב על זה ש-63 נגיד אצבעות מצביעים היום בעד, אנחנו מבינים מה המשמעות.
אולי יש תיאוריה אחרת לכל הסיפור הזה, יעקב ואבי? אולי הגיע הזמן.
אני רוצה את שנייה אחת רגע, אבי, להערה אחת. מדברים על מתווה גנץ כאילו איזשהו בסיס, ואולי דיונים ופשרות לפה ולשם. אני רוצה לומר שום דבר פה בקצב שעל פני המים. אני קראתי טוב טוב את מתווה גנץ, ואני אומר קטגורית והרבה יותר גרוע מחוק לפיד. כי חוק לפיד נתן 2,000 עילויים שישבו וילמדו, ואם היינו מתמקחים היינו יכולים להגיע ל-4,000, אבל מה אומר המתווה של גנץ? אנחנו לא שמים לב לזה. הוא אומר שבגיל 18 כל צעיר מתייצב בבקום, והצבא בוחר את מי שטוב לו, את הבריאים ואת החסונים ואת כל היתר, הוא ישלח לשירות אזרחי ואולי אפילו שירות אזרחי חרדי, כמו ייחוד הצולה, כמו זקה, אבל העיקרון הוא שבגיל 18 כולם בבקום, ואף אחד לא חוזר לישיבה, חלק הולכים לצבא, חלק הולכים לשירות אזרחי, מה יעלה על הדעת שאנחנו נסגור את הישיבות לגילי 18 עד 21, אני הייתי אומר שאפילו חוק ליברמן, אבי זוכר את זה שדחינו אותו בשעת נפש, היום אנחנו יכולים רק לחלום עליו, כי מה שגנץ מציע, זה אפילו לא נקודה לבסיס למסע ומתן.
אבל יעקב ואבי, אני חושב שאנחנו קצת עובדים על עצמנו, אם באמת תהיה נכונות, כי עד עכשיו, וזה מה שהייתי אסמר לגפני ולדרי, שישב על הגג בגג ביתו של דרי בארנוף, והאופק של הרי ירושלים נראה כמו איזה חורשת יער שרופה. אמר בסוף, אנחנו כבר לא יכולים למכור את הפייק הזה, שהנה מסלולים ומספרים, שגם הצבא היה שותף לכל התהליך הזה. אנחנו צריכים להראות נתונים אמיתיים של חרדים שהם לא בחורי ישיבה שמתגייסים. והשאלה, אני לא מחנך, קטונו מלהכניס את הראש שלנו בדברים האלה, אנחנו מבינים שיש מכלול של שיקולים. השאלה, הם יודעים להביא כאלה מספרים. זה הכרעה שנתונה לעמדתם של גדולי ישראל. אם יודעים להביא כאלה מספרים, וילכו למהלכים כאלה, אז אפשר לפתור את הבעיה.
ומהלך נוסף, יעקב ואבי, מהלך נוסף.
למה לא יודעים להביא מספרים? לפני הבחירות ראינו שכל אחד מביא המון מספרים. כל אחד טוען שיש לי ככה בעיר הזאת וככה בעיר הזאת, אלופי המספרים.
לא, אבל תהיה שמה, אנחנו צוחקים, אבל זו באמת שאלה...
זה לא מצחיק, הגענו באמת לאיזשהו נקודה, ואני מנסה רגע לומר לשניכם...
האם אתה יכול לקחת בחורים חרדים לצבא?
כיוון אחר. אולי המערכת הולכת לזה, שפשוט תקציב הישיבות ייפסק. בגץ יורה.
לא ייפסק. בוא נעשה פה סדר, כי אני שומע כל מיני הפחדות. דבר ראשון, אם מדובר...
לא צריך לפחד מזה גם, לא צריך לפחד מזה, יעקב.
לא, 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 רגע, בוא נעשה סדר, נדבר על מספרים, דיברנו על מספרים, נכון? לא מדובר פה על הפסקת כל תקציב הישיבות, אלא הפסקת התקציב לאלה שהם אינם לגילאי הגיוס, זאת אומרת, מ-18 עד 26.
כן, נכון.
כל היתר ולכוילים זה לא יפגע, אבל אני רוצה לשאול את אבי כאן כמשפטן, כי זו נקודה ששאלתי ולא קיבלתי עליה תשובה. מה זאת אומרת שמפסיקים את התקציב לחייבי גיוס? אם אני חייב גיוס, ישלחו לי צו גיוס. אם הצבא שולח נגיד 20,000 צווים ולא מכבדים אותם, אני מבין שאתה לא מתקציב עריקים. אבל מה התפיסה הבטוחה הזאת שבראשון לאפריל מפסיקים את התקציב לבני הישיבות שהם בגילאי גיוס? אף אחד לא שלח להם גיוס. אני רוצה להתגייס.
לכן בג"ץ מבקש מהמדינה להשיב. מה הוא מבקש ממנה להשיב? בשני שלבים. א', וזה נדבך שבנוי אחד על השני, למה אתה לא מורה על גיוס בחורי ישיבות? ואם אתה לא מורה על גיוס בחורי ישיבות, למה אתה מתקצב אותם? אתה כמדינה, אתה גם צריך להראות על גיוסה, ובוודאי שלא לתקצב אותם. זאת אומרת, מבחינת פגעת, אני אומר במרכאות, זה חטא על פשע. אבל
זמננו תם.
אבל שאבי אומר, זה יהיה המסלול. אנחנו זוכים שהרפשח בשעתו לא הסכים, שכל תקצוב הישיבות והתלמודי תורה יהיה על המדינה, כי אומר, אנחנו צריכים להתרגל
למצב... כן, יש גם אופציה כזו, אני אומר, שבין גיל 18 לגיל 26 המדינה לא תתקצב, ונסתדר עם זה לבד, ולא מדופשך ולא מעוקצך, ונשב באופוזיציה, כמו חברי הכנסת הערבים, ומי שירצה את האצבעות שלנו, שישלם. טוב.
וגם בשביל זה, מילה אחרונה, וגם בשביל זה צריך להסתדר. צריך להסתדר בבית שמש, כי אחרי בית שמש ביום שני צריכים
לשבת... יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, זמננו תם, תודה רבה לשניכם פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אוקיי, אנחנו גם תוך כדי רואים מה מתרחש בארצות הברית לקראת הבחירות שם, מסע החזרה של טראמפ להתמודד לנשיאות. היום בית המשפט העליון בארצות הברית מאשר לו לרוץ לנשיאות, ובכך בעצם נפתח המרוץ באופן רשמי בינו לבין ביידן, כאשר טראמפ בסקרים במצב יחסית יותר טוב מביידן, כי ביידן נמצא במצב בריאותי והגיל המתקדם ועוד דברים שמעיקים על ההתמודדות שלו. וגם יש את הפריימריז בקרב המפלגה הרפובליקנית בין טראמפ לניקי היילי, שזה עוד סיפור מעניין לקראת הבחירות הללו. אבל היום בארצות הברית האמירה יותר משמעותית של קמילה הריס, שאומרת היום שהמלחמה בעזה צריכה להיפסק, וזה שינוי טון בממשל האמריקני. אז זה על רקע הבחירות שם בוודאי. קונסול ישראל בארצות הברית לשעבר יקי דיין, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. אז טראמפ מקבל היום אור ירוק מבית המשפט העליון, הוא גם מעודד קצת מהסקרים, אבל זה לא שורה האחרונה, יש פריימריז ויש עוד דרך להתמודד. ביידן הוא המועמד הסופי של הדמוקרטים, זהו?
תראה, סופי להגיד על בחירות שהתקיימו בעוד 9 חודשים, זה יהיה באמת מועמד שהוא בין 81 בדרך ל-82.
זה אימור.
עם יכולת גופנית לא מדהימה, זה יהיה קצת יומרני להגיד. אבל כרגע זה נראה שזה יהיה טראמפ מול ביידן, טראמפ נראה שהוא... לוקח בהליכה את הפריימריז הרפובליקני, וכנ"ל גם לגבי ביידן שיקח בהליכה. שוב, אם לא יהיה משהו יוצא דופן, אלה שני המועמדים שארצות הברית תציב אחד מול השני, ואחד מהם יהיה הנשיא. אבל שוב, אי אפשר לדעת, ביידן, אנחנו ראינו בסקר אחרון, 73% מהדמוקרטים אומרים שהוא מבוגר מדי, היו שמחים אם הוא לא היה רץ לבחירות האלה.
אוקיי, טוב, רצינו לדבר גם על ההשלכות על המלחמה אצלנו כתוצאה מהבחירות שם, אבל אנחנו כבר בסוף שעה. יקי, נוכל לחזור אליך אחרי החדשות?
לא, אבל אני אשמח לדבר איתכם בפעם אחרת.
טוב, אז זה בסדר. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית. תודה רבה לך. בשורות טובות. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. פרסומות, חדשות השעה 8 ושבים יד.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי.